הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא ירושלים. אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף וב, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כמו שעזר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כך יעזור לאותו אדם שקובע מקום לתפילתו. וכשנפטר אותו אדם, אומרים עליו, אוי ענב, אוי חסיד, שהוא מתלמידיו של אברהם אבינו. מעניין, בגמרא סנהדרין י' כתוב על הלל הזקן שנפטר, אוי חסיד, אוי ענב. כך אמרו גם על שמואל הקטן, כשמת, אוי חסיד, אוי ענב. בגמרא מסכת ברכות אומרים, מי שקובע מקום מתפילתו, אומרים עליו, אוי ענב, אוי חסיד. במסכת ברכות, הענב קודם לחסיד. במסכת סנהדרין, החסיד קודם לענב. למה זה כך? אומרים המפרשים. בגמרא, במסכת עבודה זרה, כתוב שתורה מביאה לזהירות, מביא לזריזות, הסולם המפורסם של רבי פנחס בן יאיר. מה קודם למה? ענווה או חסידות? יש שתי גרסאות. היות שכך, הגמרא מסכת ברכות אומרת, ענב קודם לחסיד. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, חסיד קודם לענב. אז למדנו שמי שקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. יש מעלה גדולה במי שקובע מקום לתפילה שלו. החידה אומר, כתוב כל הקובע מקום לתפילתו, לא לתפילה, לתפילתו, לשון יחיד. אם אתה מתפלל ביחידות, שיהיה במקום קבוע. ולמה? הרשב"ו, הרידבו, מסבירים שמי שמתפלל במקום קבוע זה עוזר למיקוד המחשבות של האדם, ובכלל זה מבטא את הרצינות שהוא מעניק לתפילה. הוא קובע מקום, הוא לא מתפלל איכן שהוא מוצא, אלא יש לו מקום קבוע. וגם בתוך בית הכנסת יש לו את הארבע אמות שלו, מה שמבטא את החשיבות שהוא מעניק לתפילה. המערשה אומר, כל מי שקובע מקום לתפילתו מבטא בזה את הביטחון שלו בריבונו של עולם. למה? יש מי שמתפלל לכיוון צפון לעשירות, יש לכיוון דרום לחוכמה, כך אומרת הגמרא בבטרה. אבל הוא קובע מקום מתפילתו, הוא סומך על השם, למרות שיש סגולות רוחניות וטובות, הוא לא סומך אלא על ריבונו של עולם. הצלח אומר, למה כל הקובע מקום מתפילתו אלוקי אברהם בעזרו? היות שהשכינה שורה במקום שבו האדם מתפלל עוד פעם ועוד פעם. ולכן אומר הצלח, אומרים על האדם הזה כשהוא נפטר מן העולם, אוי ענב, אוי חסיד. שואל הצלח, למה קוראים לו אוי ענב? אוי חסיד מובן, הוא רץ להתפלל במקום קבוע על כל המעלה של המקום הקבוע. אבל למה אומרים עליו אוי ענב? אוי חסיד מובן, אוי ענב למה? היות שכאשר האדם הזה הולך להתפלל, הוא לא סומך על עצמו, אלא הוא אומר לעצמו, אני לבד, התפילה לא תתקבל, אבל אתמול התפללתי במקום מסוים, ויש קדושה באותו מקום, ולכן אני נעזר, סיוע, תמיכה, עזרה, בקדושת המקום. ולכן, היות שהקדושה חדרה למקום, אני נעזר בכוח המקום, כוח קדושת המקום. ולכן אומרים עליו, אוי ענב, הוא ענב, הוא לא סומך על עצמו, אלא על קדושת המקום. לכן כל הקובע המקום מתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, יש בו את מידת הענבה, הוא סומך על קדושת המקום. למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא משרה את קדושתו גם במקום גשמים. ומצינו שמקום העקידה קרוי הר המוריה, משם יצא הוראה לכל העולם, כלומר שזה בירושלים. התוספות מסבירים גם הר המוריה, הסבר אחר, הר שממנו יצא מורה לכל העולם, הר סיני שמשם שנאה לאומות העולם כלפי עם ישראל. אבל למי שאומר הר המוריה, מלשון הוראה, משם יוצא הוראה לכולם. ושם נאמר, בער השם יראה, יראה, זה מקום של יראה, והשם הקודם של ירושלים היה שלם, יחד, יראה שלם, יראה מושלמת. וקדושת ירושלים היא בגלל קדושת המקדש. המקדש משפיע על כל ירושלים. מצינו שקדושת המקדש לא נעצרת רק במקדש, אלא גם מתפשטת בירושלים. לכן הגמרא מסכת יומא בדף חף א' מביאה את המשנה פרקי אבות הפרק החמישי. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. הראשון, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש. בשר צלוי מעלה ריח, עלול להכניס תאווה גדולה לאכול את הבשר. עד שאם האישה מעוברת לא תאכל, היא עלולה לאבד את הוולד. בשר צלוי, הבשר הצלוי של בית המקדש לעולם לא גרם נזק. וגם מצינו שבשר הקודשים לעולם לא הסריח. בשר השלמים נאכל לשני ימים, ובתוך יומיים הבשר עשוי להסריח, בעיקר בקיץ. וזה לא קרה. ועוד ניסים שהיו במקדש. לדוגמה, הנס השמיני היה שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כשעומדים צפוף, כשמשתחווים, יש רווח, יש מקום לכולם. למה זה קרה? כי כשמשתחווים, מתוודים שלא ישמעו האחד את חברו, לכן הייתה רווחה לכולם. כשעומדים צפופים, אומר החתם סופר, מצינו שעשרה ניסים נעשו בבית המקדש. בדרך כלל, הטבע, ההתנהלות הטבעית, היא מחוץ לכותלי בית המקדש. אבל מכותלי בית המקדש פנימה, שם יש ניסים. הנס הוא הטבע. הנס הוא מה שחוזר על עצמו שוב ושוב. מהו טבע? סטטיסטיקה, הסתברות של מה שהיה, הוא שיהיה. מה שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, השמש זורחת, זה טבע. למרות שאף אחד לא הבטיח שמחר גם השמש תזרח, אבל זוהי סטטיסטיקה, אם היא זרחה אתמול, אנחנו מתכננים את המחר. יש לנו מחר פגישה בבוקר, לימוד בצהריים, זה נע על בסיס ההשערה שמחר הסטטיסטיקה תמשיך והשמש תזרח. אנחנו חיים על בסיס הסטטיסטיקה. בבית המקדש, הנס הוא הסטטיסטיקה. ולכן כשמשתחווים, ודאי שיהיה מקום לכולם. כי ניסים הם דבר טבעי בבית המקדש. אז למה שעמדו? היה צפוף? אומר החתם סופר. היות שהגמרא מסכת ברכות אומרת, אגרה דקלה דוחקה. כשכולם מתאספים לשמוע את דרשת הרב, השכר על כך הוא לא תמיד ההבנה, אלא הדוחק, המאמץ שמשקיעים כולם יחד בשביל לשמוע את דברי הרב. אגרה דקלה דוחקה. אם כן, בית המקדש הוא מקום קבוע של ניסים. בנס התשיעי והעשירי מדברים כבר על ירושלים, לא על בית המקדש. מעולם לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלין בירושלים. פתח בניסים במקדש וסיים בניסים בירושלים. מעולם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. אומר החתם סופר, לא רק נחש ועקרב, גם אחרים שיכולים להזיק. למדנו מכאן שקדושת המקדש משפיעה על ירושלים. אז למדנו על קדושת המקום, הקובע המקום את תפילתו אלוקי אברהם בעזרו בגלל קדושת המקום. למדנו על ירושלים שמקבלת את השפעתה מבית המקדש. ומכאן ניגש אל מימד עמוק יותר בבית המקדש. בית המקדש, האם המצווה היא בבנייה של בית המקדש או בתוצאה שבית המקדש יהיה בנוי? מהי נפקא מינה? מה זה משנה? התשובה היא, יש מצוות שעיקרן בעשייה, בתהליך. יש מצוות שעיקרן בתוצאה. לדוגמה, מצוות ברית מילה. האם המצווה היא בעצם מעשה המילה, או שמה בתוצאה שהתינוק יהיה מהול? מה הנפקא מינה? מה זה משנה הלכה למעשה? התשובה היא, אם והיה ואדם מל בשבת את התינוק שלו לא ביום השמיני. ברית מילה דוחה שבת רק ביום השמיני של התינוק. אבל אם זה לא היום השמיני, אלא היום השלושים של התינוק, ואז עושים ברית מילה, זה לא דוחה שבת. המצווה לא תדחה את השבת. אם והיה ואדם הוא כן מל את הילד שלו, את הבן שלו, ביום השלושים מאז הוא נולד, בשבת. זו מצווה הבא בעבירה. מצווה הבא בעבירה לא יוצאים מדי חובה. אבל אם נאמר שהמצווה היא בתוצאה, התוצאה חלה אחרי העבירה. כלומר, בזמן שנעשה מעשה המילה ברגע הזה, זוהי עבירה. אם נאמר שבמעשה המילה, זוהי המצווה, זוהי מצווה הבא בעבירה, כי עושים ברית מילה בשבת למי ש... אסור לעשות לו ברית מילה בשבת, אז לא יוצא ידי חובת המצווה. אבל אם נאמר שהמצווה היא בתוצאה, ברגע שהוא עשה ברית מילה, עשה עבירה. אבל רגע לאחר מכן, התינוק הזה מהול. ברגע הזה לאחר מכן, המצווה היא נעשית. אז אם כן, כן יצא ידי חובה. כך העניין גם לגבי בית המקדש. אומר בעל הצפנת פענח הגאון הריגות שובר, הוא מדייק מהפסוקים שהמשכן עיקר המצווה בעשייה עצמה, בבנייה עצמה. המקדש עיקר המצווה בתוצאה. הוא מדייק כי בפרשת כי תישא כשנאמר ועשו את כל אשר ציוויתיך, זוהי אמרה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הדבר שלו, הדיבור שלו, הוא לא לזמן מסוים, דור המדבר המשכן, אלא לדורות, גם למשכן, ועשום. ולגבי המשכן במדבר כתוב, וכל חכם לב בכם יבוא ויעשו את כל אשר ציווה השם. זה משה רבינו מדבר, והוא מדבר לזמנו, לדור שלו, לדור בוני המשכן. על המקדש כתוב ועשו, על המשכן כתוב ויעשו. וכשכתוב בתורה ועשו, הכוונה היא שהתוצאה היא תהיה ולאו דווקא שהמצווה בעצם המעשה. מניין לומדים את זה? ישנה דעה בגמרא שגוי שעשה ציצית, הציצית כשרה. מניין לומדים את זה? כתוב בתורה, דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית. ועשו, מדייקים חז"ל, שתהיה הציצית עשויה, כי עיקר המצווה בתוצאה, כמו מעקה, עיקר המצווה בתוצאה, כמו ברית מילה, עיקר המצווה בתוצאה, כך במקדש, עיקר המצווה בתוצאה, כך בציצית, עיקר המצווה בתוצאה, ועשו להם ציצית. אם כן, זו לא חובת גברה, אלא חפצה, שהחפץ יהיה עשוי. זוהי חובה על התוצאה. אמנם להלכה, גוי שעשה ציצית, היא לא קשרה. למה? היות שכתוב בפסוק, ויאמר השם אל משה, דבר אל בני ישראל ועשו. הדגש דווקא בני ישראל. אבל אם לא היה כתוב דבר אל בני ישראל, אלא ויאמר השם ועשו להם ציצית, היינו לומדים שגם גוי יכול להכין ציצית. ולמה? כי המצווה היא בתוצאה. וכך נאמר גם כן לגבי המקדש. כתוב בספר שמות פרשת כי תישא, ועשו לגבי המשכן. למה ועשו? כי כשכתוב ועשו, הכוונה שישנו דגש על התוצאה. המצווה היא בתוצאה שהמקדש יהיה בנוי לא בעצם הבנייה עצמה. אומר בעל הצפנת פענח כמה נפקמינות. לדוגמה, נפקמינה אחת, גוי, ילד קטן שבנה את המקדש, יוצאים ידי חובת המצווה. אבל לגבי המשכן זה לא כך. אז למדנו שהמקדש, עיקר המצווה זה בתוצאה. במשכן, בעצם הבנייה, בתהליך. על בסיס זה, מסבירים ספרי המוסר והחסידות במקומות שבהם המצווה היא על התוצאה, זה שונה מאשר המצווה היא על עצם העשייה עצמה. אם המצווה היא על הבנייה, ברגע שהגענו למינימום, מספיק. אם המצווה היא על התוצאה, הדגש הוא על המקסימום, על התוצאה. זה החידוש כשהדגש הוא... על התוצאה. על בסיס זה אפשר להבין משנה מסכת מידות פרק א' משנה א'. בשלושה מקומות הכהנים נעשים שומרים בבית המקדש. בבית אבטינס, בבית הניצוץ, בבית המוקד, והלווים ב-21 מקום. לכאורה, זה לא מובן. הרמב״ם בהקדמתו למסכת מידות, אומר, מסכת מידות היא מידות המקדש, צורתו, בניינו וכל עניינו. אז למה במסכת מידות מופיע השמירה על בית המקדש? הרי השמירה על בית המקדש זה לא חלק מהצורתו, בניינו וכל עניינו של בית המקדש. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה כותב בתחילת פרק ח' ששמירת המקדש היא כבוד, כי אינו דומה פלטרין, ארמון שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים. השמירה היא בשביל הכבוד, כבוד בית המקדש. אז למה היא השמירה? לכבוד, כבוד המקדש. ומסכת מידות, זוהי המסכת שעוסקת בצורתו ובניינו וכל עניינו של בית המקדש. איכן זה צריך להיות הנושא של שמירת המקדש? לכאורה במסכת תמיד שעוסקת בנושא העבודה בבית המקדש. אמנם המשנה הזו מופיעה גם במסכת תמיד, אבל למה היא מופיעה במסכת מידות? התשובה היא מכיוון שבמקדש הדגש הוא על התוצאה, והתוצאה היא שיהיה בית, לא סתם בית, פלטרין של כבוד. אינו דומה פלטרין שיש לו שומרים למי שאין לו שומרים. השמירה היא לא מפני האויבים, אלא זה כבוד, כי הדגש הוא בתוצאה, התוצאה שיהיה בית מפואר, לא המינימום אלא המקסימום. לכן השמירה היא חלק מבניינו וכל עניינו, כי הדגש התוצאה, הדגש המקסימום. למה? כי המקדש זה מקום של תוצאות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. זה מקום שבו האדם צריך להגיע לשיא התוצאות. כמו שמצינו אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בני אדם מחויבים להתעלות. כך גם במקום קדוש חייבים להתעלות. יש חובה לאדם להתעלות. איפה ראינו את זה? ביום הכיפורים קוראים פרשת אחרי מות. אומר הבאר היטב למה? בשם הזוהר הקדוש והריזל, מי שמוריד דמעות על נדב ואביהו, מוחלים לו על האבונות, בניו לא מתים בחייו. למה? גם אנחנו בוכים על תלמידי רבי עקיבא. למה? אומרת הגמרא חולין בדף עין א', בן עזאי למד משהו מרבי ישמעאל, ואז אמר חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל. בן עזאי התפעל מהחוכמה הגדולה של רבי ישמעאל, עד שאמר, למרות שלמדתי אצל הרבה, יכולתי להשיג עוד. אם הייתי לומד אצל רבי ישמעאל, ובזה יש הפסד וחבלה לעולם, אי אפשר לתקן את זה. בהתחלה היה בן עזאי מכנה את ישמעאל רק בשמו, אחר כך הוא כינה אותו רבי ישמעאל. חבל על בן עזאי, חבל על בן עזאי, חבלה והפסד לעולם כולו, אומר רשי גמרא חולין עין. כי כשאדם לא מתעלה, לא מנצל הזדמנות להתרומם, נזק, לא רק לו, אלא לעולם כולו. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ לגבי בן עזאי. בן עזאי היה תלמיד החכם מהחשובים שבדורום. הוא אמר על עצמו, כל חכמי הדור דומים עליי כקליפת השום חוץ מהקרח. מי זה הקרח? רבי עקיבא. רבי יהושע בן קורחה היה בנו של רבי עקיבא, שהיה נקרא גם הקרח. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מצינו בגמרא סנהדרין סמכת, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקר אותו. אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, שמיטתך קשה משלהם. למה? הלב שלך פתוח. אם היית לומד ממני יותר, היית גדול יותר, ולכן קיבל עונש חמור. למה? הפסד וחבלה בעולם. כך אנחנו בוכים על נדב ואביהו ועל תלמידי רבי עקיבא. אם הם היו חיים עוד שנה, עוד שנתיים, העולם כולו היה נראה אחרת. מתי? כיום. ולכן הפסד וחבלה בעולם על רבי עקיבא, על בן עזאי, על תלמידי רבי עקיבא, על נדב ואביהו. יש חובה לאדם להתעלות, ואם הוא לא מתעלה, הוא נתבע על כך. למה הוא לא התעלה? לקיים את המצוות, קלה כבחמורה, לדקדק בקוצו של יהוד, לעמול בלימוד התורה. זוהי החובה שיש על האדם. וכמו שיש חובה על האדם להתעלות, יש חובה במקומות מסוימים להתעלות יותר ויותר. לדוגמה, בירושלים האדם מחויב להתעלות, מחויב להתרומם, לא רק אם הוא בן עזאי או רבי עקיבא, אלא כל אדם מחויב להתרומם, ובטח בירושלים, ובטח בירושלים שהיא מושפעת מהקדושה של בית המקדש, ובית המקדש, הדגש בבית המקדש, זה לא עצם הבנייה, תהליך הבנייה, אלא התוצאה. מה שמפנה זרקור אל שלימות העשייה הנדרשת מהאדם. לכן כתוב באבות רבי נתן, 10 קבין של איסורים בעולם, 9 בירושלים ו1 בכל העולם. למה דווקא ירושלים? כי כמו רבי עקיבא, שהוא ראוי להתעלות, ואם הוא לא מנצל את ההתעלות, אז יש גם חיסרון, מיתתך גדולה משלהם. כך גם כן לגבי ירושלים. זה מקום שדורש להתעלות, להתרומם, שהתוצאות בעבודת השם יהיו טובות יותר ויותר. ודאי, ישנו דגש על העשייה ועל המאמץ, אבל ירושלים זה מקום שהוא בבחינת מחכים יותר, כמו שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, אז בירושלים עוד יותר. ולכן מצד אחד, ירושלים זה מקום שנעשים בו ניסים. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, והמשנה מונה רק 8 ניסים, כי 2 ניסים היכן הם? בירושלים, כי הם מושפעים מקדושת המקדש. ולכן 10 קבין של איסורים בעולם, 9 בירושלים, אם לא מנצלים את ההתעלות. ירושלים זה מקום שבו האדם נדרש להגיע ליותר ויותר תוצאות. על בסיס זה אפשר להסביר ש10 קבין של יופי ירדו לעולם. 9 נטלה ירושלים ו1 העולם כולו. מה הכוונה? איזה יופי מיוחד יש בירושלים? כשאנחנו שומעים על יופי, אנחנו פונים אל הפסוק בפרשת בשלח. זה כלי וענווהו מלשון נוי. אומרים חז"ל בגמרא מסכת שבת קלמד ג', התנאה לפניו, במצוות, עשה לפניו, סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, קולמוס נאה. גם מי שכותב שיהיה אומן, נוי מצוות. אבא שאול אומר, מה הכוונה זה כלי וענווהו? ענווהו, קחו את המילה הזו, חלקו אותה לשניים. ענווהו, אני והוא, אבי דומה לו, מהו חנון ורחום, אף אתה, יהיה חנון ורחום. לכאורה, לכשנעמיק בדברים, נראה שחזל בדרשתם לכאורה, הפכו את הכוונה הפשוטה שעולה מלשון של הפסוק. הפסוק אומר וענווהו שאנחנו נייפה אותו את הקדוש ברוך הוא. וחזל הפכו את הכוונה ודרשו אחרת, שאנחנו נשתדל לייפות את עצמנו לפניו. ובכלל, במה יוכל הנברא לייפות את הקדוש ברוך הוא? אומר הגאון רבי יצחק אהרון רפפורט, מופיע בספר עיני יצחק על מסכת שבת. ישנו גנאי גדול, ריבונו של עולם, אם יגרמו האבונות שלנו שנהיה בעוני, בחוסר כל. כמו שאומר הנביא יחזקאל פרק למד ואב, שהגויים באומרם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. איך זה עם השם, ומארצו יצאו, למה הם בגלות? אומר דוד המלך בתהילים קט"ו, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? לכן, אנחנו צריכים להשתדל לעשות עוד ועוד מצוות שנהיה ראויים לקבל שפע ברכה מהקדוש ברוך הוא, ובזה יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא ויחשב שאנחנו מייפים אותו, כי כך אנחנו מצדיקים את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו. אבל לכאורה זה דבר שהוא לא לגמרי מובטח שתהיה לו הצלחה. היות שחזל אמרו, שכר מצווה בעיל מלאיקה, היום לעשותם, רק מחר בעולם הבא לקבל שכרם. אמרו בגמרא מועד קטן כ"ח, חיי בני ומזוני, לאו בזכות התליה מילתא, אלא במזלה. תליה מילתא, האדם, הצאצאים שלו, הפרנסה שלו, הם לא תלויים בזכויות שלו, אלא במזל. איך נוכל לזכות להצלחה בעולם הזה? כדי לנאות את הקדוש ברוך הוא, הרי זה לא בידיים שלנו, שנהיה בבחינת צדיק וטוב לו. לכן באו חזל ונתנו עצה נהדרת, התנהל לפניו במצוות. שכר מצווה בעולם הזה אין, רק בעולם הבא. אבל שכר הידור מצווה זה יש בעולם הזה. היות שאם האדם מחמיר על עצמו לעשות תלית נאה, ציצית נאה, יותר מבשלי שמחויב להדר. זה כבר לא החיוב, אלא זה בגלל אהבתו לקדוש ברוך הוא. אז במקרה כזה, היות שהוא עושה יותר ממה שהוא מחויב, גם הקדוש ברוך הוא כביכול מידה כנגד מידה, יעשה יותר ממה שהבטיח. לא רק שכר בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. אז איך יכול האדם לייפות את הקדוש ברוך הוא זה כליוון והוא? כשהוא בבחינת צדיק וטוב לו, כשיש לו שכר, ואז אנשים אומרים, טוב לצדיקים, שיש להם את העושר ואת הכבוד ואת הנכסים ואת הזקנה ואת ההצלחה, טוב להם וטוב לעולם, כי זה קידוש שם שמיים. כך אפשר לגרום לנוי אצל הקדוש ברוך הוא. ועוד עצה שבעזרתה יוכל האדם לקבל שפע לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה, מצוות שבין אדם לחברו, כמו שמצינו במשנה, מסכת פאה פרק א', המצוות שבין אדם לחברו, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ואם יש לו שכר בעולם הזה, אז הוא יכול לגרום נוי לריבונו של עולם, כי הוא בבחינת צדיק וטוב לו. זה הכוונה של זה כליוון והוא. אבל זה דורש מהאדם לעשות מעבר למה שהוא מחויב, וכך הוא יקבל מעבר למה שהקדוש ברוך הוא מבטיח. לא רק שכר בעולם הבא, אלא גם שכר בעולם הזה. והמקום שהוא מוכשר לכך יותר משאר המקומות בעולם, וכל מקום בעולם חייבים בזה, אבל המקום המוכשר לכך, הנוי, היופי, זה ירושלים. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. איזה יופי? היופי של הידור מצוות. היופי של להידמות לקדוש ברוך הוא במצוות שבין אדם לחברו. והיופי זה ירושלים. ובכך האדם הוא זוכה לקבל שכר לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. אם נסכם את הדברים, דיברנו על קדושת המקום, דיברנו על הקדושה של ירושלים שהיא מושפעת מקדושת בית המקדש, דיברנו על בית המקדש שזה מקום של ניסים, דיברנו על בית המקדש שזה מקום שבו הדגש בתוצאה, שתהיה תוצאה טובה, שיהיה נוי ושיהיה יופי, כי זו ירושלים. ומהו הנוי והיופי של האדם? זה התורה והמצוות בהידור. כאן שיעורנו מגיע לסיומו. נזכיר ונציין מספר הטלפון של עצתו אמונה לקבל שיחות בנושא נפש האדם, בנושא ההלכה וההשקפה, ניתן ב-077-2268-031. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.